טוב, אנחנו מתחילים שוב את השיעור. בשעה שהקדימו ספר הרש"ב בדף י"ז באות י"א. התחלנו כבר בשיעור שעבר, אבל שוב נחזור לתחילת הפרק. פרק י"א. וכל זה הוא בבחינת הכלים. כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא בבחינת הכלים. אבל האורות דאצילות הראם בבחינת גילוי האלה מהאור אין סוף, המאציל שערי התאבותה מהקו, הוא בבחינת קירוב. למדנו את זה, אבל נקצר, נזדרז. שערי התאבותה מהקו הוא בבחינת קירוב, שערי האור קשור ודבוק בהאור אין סוף, המאציל כשלבת הקשורה בגחלת. הרי אמרנו, הכלים נברו על ידי הרשימו, הסתלקות, חיסרון, חסר, חלל, פנוי, רקנות. זה השורש של הכלים. מה שאין כן, האור נברא על ידי הקו. מהו הקו? הקו הוא האור האינסוף שהיה בתור החלל לפני הצמצום, שעכשיו חוזר, אמנם לא כמו שהוא היה לפני, מבחינת אינסוף מתפשט בלי גבול, אבל מבחינת צינור דק, בתור אור מאוד מאוד מצומצם, במהותו הוא אינסוף, אבל בכמותו הוא מאוד מאוד מצומצם בתוך הצינור הזה שנקרא הקו. והאורות, כל האורות שיש בכל העולמות, שיש בכל הספירות, וזה כל האור, כן, שורשו מהקו. כל אור שורשו מהקו, כל כלי שורשו מהרשימו. אז כל אור שורשו מהמילוי, כל כלי שורשו מהחסר. כן, כמו שאמרנו שהכלים הם הרגשת תחושת החיסרון, אז כיוון שחסר לי אז אני רוצה לקבל, זה סוד הכלי, והאור הוא תחושת המילוי, הסיפוק, כן, ההשגה שאדם משיג את מה שחסר לו. ולכן אין בבחינת בלימה, שלא בבחינת מהות ומציאות, מידות וכוחות. ולכן האורות הם בבחינת בלי מה. מה הכוונה בלי מה? בלי הגדרה, אי אפשר להגדיר אותם. כמו שאתה אומר, מה נשמע, כן, מה אתה רוצה, בלשון הקודש, בעברית, מה? הכוונה הגדרה, להגדיר, כן, מה אתה רוצה. אז האורות הם בבחינת בלי מה, כי הרי האור לא רוצה כלום. האור הוא מילוי החיסרון. מי רוצה? הכלי רוצה. כן? הכלי צועק חסר לי, כי הכלי בא מהרשימו. אז הכלי הוא בוודאי קשור למה, אבל האור הוא לא מה, האור הוא מילוי המה. מי שלומד קצת את הזוהר, אפילו סתם לגרסה בעלמה, שזה מצווה מאוד מאוד גדולה, יודע שבהקדמת הזוהר, כן, שמה מובא במשך כמה דפים העניין של מי ומה. המי והמה, כן? המי אור, המה כלי, או המי בינה, המה מלכות. תמיד אותו עניין, המי שמיים, המה ארץ, המי נשמה, המה גוף. תמיד הכלי והאור. אז האורות הם בבחינת בלי מה, כי האורות הם לא כאילו דבר מוגדר, מוגבל. אדרבה, האורות ממלאים את ההגבלות, ממלאים את החסר. וכן הקו מהאור אין סוף, הרי הוא גם כן מבחינת דבקות. כיוון שהקו הוא בבחינת דבקות, כי הרי הקו בשורשו, בראשו, הוא דבוק לאור אין סוף, שמסבב את כל המציאות כולה. בבחינת דבקות, כמו שכתוב בעץ החיים, שהקו נוגע ודבוק באין סוף ברוך הוא, שבראשו, בבחינת הכתר, הקו דבוק באור אין סוף שמסביב לחלל, כן. והגם דהקו נמשר גם כן על ידי הצמצום. נכון שבתור הקו יש צמצום. הרי אמרנו בשיעור שעבר שהאורות שבתור החלל הפנוי הם לא האורות שהיו לפני הצמצום. כי עד כמה וכמה וכמה שאדם יכול להבין ולהבין ולהשיג ואפילו להיות נביא גדול, אפילו משה רבנו בעצמו, הרי מובא בספרי הארי הקדוש וגם בעוד הרבה מקומות, שמשה רבנו השיג רק, כביכול, רק עד נצח שבאצילות. אז הספירה השלישית מלמטה למעלה, כן, מלכות יסוד נצח, ויש עוד, מה? כן, הספירה הרביעית, סליחה, כן, ויש עוד מעליו שש ספירות שכביכול הוא לא השיג את הנבואה מהדרגות גבוהות יותר. וזה גם רק בעולם האצילות, הרי עולם האצילות הוא לא יודע מה. כי עולם האצילות הוא עולם שבוודאי הוא אחרי הצמצום, ויש עולמות עוד לפני עולם האצילות, כביכול הרבה יותר רוחניים. אז גם משה רבנו מבחינת נבואתו, כן, השיג רק בתוך עולם האצילות וגם בדרגות הנמוכות של עולם האצילות. אז מכאן רואים, הרי אם אומרים על משה רבנו לא קם בישראל כנביא עוד, אז מובן מכאן שכל האורות שמתגלים בתוך המציאות הנוכחית, הם אורות מאוד מאוד מוגבלים לעומת עצם האור שהוא בלתי מוגבל. מי שלומד קצת איתנו בשיעור של יום שני באוצרות החיים, אני כבר לא זוכר אם למדנו כבר על זה או לא, אבל בקיצור הוא אומר שכל מה שדיברו המקובלים וכל מה שניתן רשות לדבר, כן, אפילו בדרגות הגבוהות ביותר בתורת הקבלה, הם רק מאורות היוצאים מאדם קדמון ויוצאים בצמצומים מאוד מאוד גדולים, לפי המשל דרך הפה, דרך האף, דרך האוזניים של אדם קדמון, שזה מראה על כאילו על נקבים שמצמצמים את האור. אז לא רק שהאור מאוד מצומצם, מדובר רק על אורות שיוצאים מבפנים. אבל הארי הקדוש אומר ותמיד חוזר, אבל על האורות שבתור האדם קדמון אין לנו רשות לדבר כלל. כן. אז מכאן רואים שכשהארי הקדוש כאילו כביכול נתן לנו את הציור של הקו שחוזר בתור האור אינסוף, הוא רצה כמובן הכל משלים, אין ציור ואין כלום, אין קו ואין כלום. זה רק לסבר את האוזן כדי שנבין שכל האורות, אפילו הגבוהים ביותר, איך שהם מחוברים בשורשם כאילו לאור אינסוף שמסביב למציאות, גם שמה מדובר רק על צינור דק מאוד, ואין זה שום דמיון עם האור שנשאר מבחוץ, שאותו אין לנו שום, שבו אין לנו שום השגה. האמת היא שמובא בספרי החסידות בעיקר, שהאור הסובב בוודאי שהוא עתיד להתגלות. כי הרי מה, אנחנו נשאר בתור החור הזה לנצח? כי זה באמת חור, כן, חלל פנוי. אז בוודאי שלא, אבל זה כל העבודה היום, להסתפק בחוש, כאילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך ומתוך החושך, להתחבר כמה שיותר לעץ החיים למחזיקים בו, שזה סוד הקו, כן? ולחכות עד שבזמן הגאולה, וכל שכן הוא בעיקר אחרי תחיית המתים, אז נזכה לעלות שוב לאור שהיה לפני הצמצום, ואפילו הרבה הרבה יותר מזה, כמו שאומרים גדולי המקובלים והחסידות, אם כל העניין הוא לחזור למה שהיה, אז למה בכלל הכל התחיל? למה היה אור אינסוף ועכשיו הוא סילק אותו ושוב אנחנו צריכים להתחבר אליו? הרי זה, אם זה סתם שאנחנו כמו שאומרים לנשוך את הזנב, אז לא עשינו כלום. אז האמת היא שדווקא על ידי הירידה בתור החור הזה שנקרא המציאות הנוכחית, ועל ידי מה שאדם יחזיק בעץ החיים, כן? ואז סוף כל סוף נזכה להשיג עוד יותר מהאור אינסוף שהיה לפני הצמצום, שגם זה נקרא רק אור, אור ולא עצם, כי הרי אור זה הערה. אבל על ידי עבודתנו היום אנחנו נזכה לעלות עד עצם האור אינסוף, עצם האור ולא רק את האור, והעצם שנקרא אינסוף ולא אור אינסוף. כן. או בסגנון אחר, לפי סגנון התניה, אנחנו נזכה להתחבר למאור ולא רק לאור, למקור, כמו כדור השמש לעומת הקרנאים וההערות שלו. וזה כמובן אין לנו השגה, אנחנו רק יכולים לדבר על זה, אבל עין לא ראתה אלוקים, שום עין עוד לא ראה את מה ש נוכל להשיג, אפילו בדרך נבואה כמובן, אפילו הנביאים לא השיגו את מה שאפשר להשיג אחרי תחיית המתים. והגם דהקו נמשך גם כן על ידי הצמצום, מכל מקום הרי המשכת הוא מהאור אין סוף שלפני הצמצום. נכון שהקו הוא מאוד מאוד מצומצם, אבל סוף כל סוף ההבדל בינו לבין הכלים, שהרי עם כל הצמצומים, אבל הוא בא מהאור אין סוף, כן? אז ממילא אין אור בעולם הזה כמאור התורה, או אפשר לומר גם שאין אור אחר, רק התורה, כי הרי רק התורה למעשה יסוד הקו. ואם היות דהמשכתו הוא בדרך דילוג הצמצום, כמשל השערות על ידי הפסק הגולגולת. ונכון שההבדל המהותי בין האור שנמצא בתוך החלל ובין מקור האור, אור הסובב, הוא כמו ההבדל של החיות שבין המוח ובין השער. נראה דבר מאוד מעניין, איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הרי ידוע שהמקום הכי חי, הכי רגיש, הכי רוחני שבין כל עברי הגוף הוא המוח. עצם החיות נמצאת בתור המוח, כן? מהמוח יוצאים שערות, כן? שהם למעשה הדבר הכי פחות חי שיש בגוף האדם, כי זה הדבר היחיד כשאתה חותר אותו אתה לא מרגיש כאב. כל דבר אחר, אפילו ציפורנאים, אפשר להרגיש קצת כאב, אבל לגזוז שערות, כן, לא מרגישים כלום, שום כלום, שום צער. אז מביאים את המשל הזה כאילו בספרי קבלה וחסידות להסביר את מה שנקרא את הדילוג העצום. באותו מקום בגוף נמצא את האיבר הכי חי, המוח, כן, ואת החלק הכי פחות חי, את השער, ושניהם מחוברים באותו שורש, או יותר נכון השערות יוצאים מהמוח. אז איך ייתכן שדבר כל כך חי מוליד חלק מהגוף הכי פחות חי? כן, אז הכל הוא משל, הרי הגוף הוא משל. מהו הנמשל? שאותו עניין, האור אין סוף שמסביב לחלל, כן, החלל זה הגולגולת למעשה, כן, האור אין סוף הוא כמו המוח, רק ששם ההבדל הוא שהמוח הוא מבחוץ. זה קצת השוני המאוד מאוד משמעותי בין המשל והנמשל. אבל אפל פי כן, לא נתעכב כאילו על זה, אבל הנמשל הוא שהמוח גם כן, שזה האור אין סוף, מוציא ממנו, כאילו יוצא ממנו קו שהוא דומה לשער. וכדי שנבין את ההבדל בין האור שבקו ובין האור שבמוח, אז מביאים את המשל של המוח והשער עם החיות של המוח והחוסך חיות לחלוטין של השער. כדי שנבין שאומנם נכון שהקו יוצא מהאור אינסוף, כמו השער יוצא מהמוח, אבל אל תחשוב שיש איזשהו קשר אמיתי בין לבין, כי למעשה כמעט שאין קשר, עד כך שזה נקרא דילוג בלשון הקבלה, פלא בלשון התורה. מה שמקובלים קראו דילוג, כן? לדלה, כאילו שאדם קופץ ממצב למצב, בלי שום קשר, בלי שום גשר ובלי שום קשר, בשביל זה הוא צריך לקפוץ לדלה, כי אין גשר, אז אין קשר. אז זה מה שנקרא בלשון התנך פלא. פלא, הכוונה שאתה כאילו קופץ מדרגה לדרגה בלי שיש שום קשר ביניהם. אז עצם הקפיצה נקראת פלא, סוד הכתר. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן, ואם היות דהמשכתו הוא בדרך דילוג הצמצום, אז יש דילוג גדול מאוד בין אור הקו שבתור החלל ובין האור שסביב לקו, כמשל השערות על ידי הפסק הגולגולת, כמו השערות עם הפסק הגולגולת, כאילו השערות והגולגולת שהיא כל כך קשה, למעשה זה החלק הכי קשה שיש בגוף, כן? הגולגולת. למה כאן דווקא, כשהוא ברא את כמובן, לפי המדע, כדי לשמור על המוח, בוודאי, אבל למה הקדוש ברוך הוא החליט שהדברים יהיו ככה? הכל הם רמזים כדי להראות לנו שמהרגע שאתה יוצא מהמוח, מהבפנים, מהפנימיות, כן? אז יש מחיצה כל כך גדולה בין החיצון והפנימי, כל כך קשה, שמאוד מאוד קשה לחבר ביניהם. כי יש מחיצה של ברזל בלשון הגמרא שמפסיקה בינינו לבין אבינו שבשמיים. זה הרמש על הגולגולת. כן. מכל מקום, הרי השערות יונקים מהמוח, אבל עם כל זה, ברוך השם, השערות יונקים מהמוח. כן. אז, ולמה אמרתי ברוך השם? כי אם לא חס ושלום, אז לא היה לנו שום תקווה להתחבר שוב. אז בשביל זה הנחמה היא, וזה לא נחמה, זה לא סתם פיוס, הנחמה היא נכון, נכון, שאתה בן אדם מסכן נמצא בכוח כזה עם שערות של אור שאין להם שום משמעות לעומת האמת המקור, אבל סוף כל סוף השערות מחוברים למקור, ועל ידי שאדם מקיים מצווה למטה, על ידי שאדם לומד תורה, כמו שאנחנו עכשיו לומדים קו יכול, קבלה וחסידות, מי אנחנו ומה אנחנו בכלל, ממש צחוק ובדיחה גדולה. אבל אף על פי כן, נכון שההשגה שלנו היא באמת צחוק, אבל השער הזה סוף כל סוף מחבר אותנו למקור. ומצד זה שאנחנו הלימוד הזה מחוברים למקור, זה שווה כל המאמץ. כי סוף כל סוף אנחנו מחוברים. ואז מה יקרה? שלעתיד לבוא בזמן התריעה, כל מי שהיה למטה מחובר דרך השער הקטן הזה, המצומצם, המצחיק אפילו, כל מי שהיה מחובר דרך השער הזה, אז יקבל שכר מצד המקור, מצד המאור, אז הוא יתחבר למאור. אבל מי שאין לו אפילו את השער הזה, אז דרך מה הוא יתחבר למאור? אז מכל מקום הרי המשכתו, הרי המשכתו, זה אמרנו, כן, הוא מהאינסוף שלפני הצמצום. ואם היודם, זה אמרנו, מכל מקום, כן, היינו כאן, מכל מקום הרי השערות יונקין מהמוח. כמו כן בחינת חוטה יקרה קדישה דיקרה מזל, הרי הוא בבחינת דבקות באור אינסוף ברוך הוא, שהמשכתו הוא בבחינת גילוי, הרי זה בבחינת גילוי האלה. כן, אז אותו עניין של הקו בעצמו, כן, שנקרא חוטה קדישה, החוט הקדוש, שזה חוט הקו ש כאילו שנמשך בתוך החלל, אז הוא גם נקרא מזל, כמו שאמרנו, לשון נוזל, כי הרי הוא נוזל כמו נזילה, כן, שיורד מלמעלה למטה, זה העניין של מזל. הרי הוא בבחינת דבקות באור אינסוף, כן, אז הוא דבוק באור אינסוף, שהמשכת הוא בבחינת גילוי, הרי זה בבחינת גילוי האלם, והוא מגלה לנו את האלם. מה הכוונה שהוא מגלה את האלם? הוא מכניס אור בתוך הכלים. האלם זה הכלי, זה הרשימו. הכלי, כמו שאמרנו, הוא דווקא החיסרון בעצמו, שאין אור. ועל ידי הנזילה הזאת של הקו, למרות שזה נקרא מזל לשון נזילה, כמו שאנחנו יודעים, מה זה נזילה למעשה? זה כאילו טיפ טיפ, כן? טיפות טיפות. אז למה המזל נקרא מזל לשון נזילה? כדי להראות לנו שכל ההשפעות הגדולות ביותר של המזלות הם רק לעומת המקור, הם רק טיפ 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 טיפות טיפות. כן, והנה ממה שאמרתי לעיל יובן דבאמת יש יתרון מעלה בכלים על האורות. עכשיו מובן, כן, למה אני בכוונה חזרתי על כל מה שלמדנו שבוע שעבר, כי הקטע הזה הוא מאוד 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 חשוב, וכדאי, כמו שאנחנו עושים, לחזור עליו. אז הוא אומר, מכל מה שאמרנו עכשיו מובן, שלמרות שהכלים הם למעשה מאוד מאוד נמוכים לעומת האור, כי הרי הכלי זה חיסרון, האור זה מילוי החיסרון, הכלי הוא חושר, האור הוא גילוי החושר, כן, סילוק החושר, אבל אף על פי כן, יש יתרון מעלה בכלים על האורות. למה? דשורש הכלים הם מהרשימו. הרי אמנם נכון ששורש הכלי הוא מהרשימו, שזהו רושם מהאינסוף שלפני הצמצום, נכון שהכלי בא מהאור שהיה לפני הצמצום ולא נשאר למעשה רק רושם שלו. כמו שאמרתי במקום אחר, דאותיות דרשימו לא נוגע בוהם הצמצום כלל. דאותיות דרשימו לא נוגע בוהם הצמצום כלל. ואם היות שיש לומר שעל ידי שנתעלם גילוי האור מן האותיות, על ידי זה נעשו בבחינת מציאות, שזהו הפרש בין האותיות הרשימו כמו שהן לפני הצמצום לכמו שהן לאחר הצמצום. מכל מקום, הרי זה רק על ידי העלמות האור, לא שנוגע צמצום באותיות, רק שנתעלם האור ונתגלו האותיות, על ידי זה בבחינת מציאות. זה רק התחלנו שבוע שעבר. אני שוב יחזור מילה במילה על כל מה שאומר, אבל קודם כל לסכם. הוא אומר שסוד הרשימו זה סוד האותיות. איך אפשר להבין את זה? אפשר להבין את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אדם נותן שיעור, כן? מה חלק מכם עושים? כותבים. הרי האות זה הרשימו של השיעור. זה באמת, גם פשוטו כמשמעות, זה הרושם. אתה רושם את מה שאתה שומע. הרי האות, כן? האות הכתובה על הנייר היא למעשה גוף מת. אין בזה שום חיות לעומת הדיבור והתנועות החיות וההתלהבות שיש בשיעור. אדם אחר כך מסתכל במילים, אפילו אם נגיד שהתלמיד לא פספס מילה אחת ואות אחת, אבל הכיתוב לעומת השיעור זה ממש ההבדל בין מוות לחיים. כן. אבל מצד שני יש מעלה גדולה בכיתוב, כי הרי זה בדיוק כל מה שהרב אמר. ועל ידי הכיתוב אפשר אחר כך לדמיין ולהמחיש ולחזור ולבנות את כל השיעור. כן? ואפשר גם אפילו לומר שתלמיד אחד שיבוא כמה שנים או כמה עשרות שנים אחרי הרב, שישיר ספר, יכול להיות שהתלמיד יתלהב מהספר עוד יותר וימסור אותו שיעור לתלמידים שלו, אבל יכול להיות עם יותר התלהבות מהרב עצמו. וזה בוודאי, זה ברור. ומי יודע, יכול להיות גם, כי זה גם דבר ידוע שזה קורה, שהתלמיד יבין דברים מתור הספר שהרב בעצמו לא ידע. כמו השאלה המפורסמת שכבר שאלו אותה, כן, עשרות תלמידים לעשרות רבנים בכל הדורות. הרי מכל ספר וספר של התורה הקדושה, כן, או של החכמים הגדולים האמיתיים, אפשר להוציא ולהוציא 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 ועוד ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים. ופעם נשאלה השאלה, האם באמת מי שמסר את השיעור הראשון ידע את כל מה שהתלמידים הבאים אחריו הוציאו מדבריו? אז לא לפחד מהאמת, לא הוא לא ידע. אבל הגדלות שלו שהוא אמר דיבור כזה שכולל כל כך הרבה דברים אמיתיים, אבל הוא בעצמו לא ידע את כל מה שהדיבור שלו כולל. יוצא שמהרשימו אתה יכול לבנות שוב אפילו יותר ממה שהיה גלוי אז באור הראשון, כי השורש של הרשימו הוא סוף כל סוף האור הראשון. אז יוצא שהכלי שבא מהרשימו בשורשו הוא הרבה יותר גדול מהאור. ואיך? שוב, נחזור לאותו משל. תלמיד אחד כתב בדיוק את כל השיעור, כן? היום אפשר גם להקליט את השיעור בתוך כדי, כן, עם המחשב. אז השיעור הכל מוקלט על מסך המחשב. כן? יבוא תלמיד אחר וילמד את השיעור. הוא יבין אותו טוב, כן? ואז הוא בעצמו יעביר שיעור על השיעור שהוא קרא. עכשיו ייתכן שני דברים. על פי רוב מה קורה? שהתלמיד שלמד את השיעור, למרות שאמרתי שיש תלמידים שמגלים ומגלים 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 עוד ועוד ועוד בתור השיעור הראשון, כן? אבל אף על פי כן, על פי רוב זה לא מה שקורה. על פי רוב מה שקורה הוא שהתלמיד, ההבנה שלו מתור השיעור יהיה הרבה פחות ממה שהרב בעצמו הבין. יוצא שהתלמיד השני לא יצליח להוציא את כל האור שלפחות הרב ראה בשיעור שלו. אז יוצא עכשיו שהאותיות, למרות שהם כגוף מת בשורשם, באים ממקום הרבה יותר גבוה מכל האור שהתלמיד השני עכשיו מעביר לתלמידים שלו. כי התלמיד, למרות שהוא מדבר, למרות שהוא חי ומחיה על ידי הדיבור שלו, אבל אף על פי כן, כיוון שהשגתו באה מהאותיות, והוא בוודאי הוא לא השיג את כל מה שכלול בתוך האותיות, יוצא שלמעשה האור שלו למטה מהאותיות. וזה בדיוק מה שהוא אומר. האור, שזה הגילוי, הוא למטה מהאות, מהכלי. אפשר להביא עוד דוגמה מאוד מאוד פשוטה. מצוות ולימוד התורה. כמה פעמים הבאנו את הדוגמה הזאת. אדם מניח תפילין, הוא לא מרגיש כלום. אחר כך הוא לומד, כן, את העניין של התפילין. בתורה, במדרש, במוסר, בחסידות, בקבלה, בזוהר. ודאי שהוא התלהב, הוא התלהב, הוא התלהב, הוא התלהב, הוא התלהב. מצד האור הוא מרגיש את המצווה הזאת חזק מאוד. כשהוא עושה את המצווה הוא לא מרגיש כלום. אבל האמת היא, נכון אתה לא מרגיש כלום, אבל כל מה שתוכל ללמוד על המצווה הזאת, כן, לא שווה אפילו כטיפה מניה מהאור האמיתי שתמון בתוך המצווה. אז המצווה היא כמו רשימו. זה לא נותן לי כלום, לפחות מבחינת ההרגשה וההבנה. אור, ברוך השם, יש אור, יש לימוד. אבל אדם תמיד צריך לדעת את האמת. האור של הלימוד, כן, לא שווה אפילו פחות מטיפה מן הים מהרשימו שבמצווה. ככה זה. אז בואו נחזור ונקרא את זה עכשיו.
יש לו לרשות
להסתכל בספר תורה. בדיוק. קודם כל צריכים לדעת שגם בדרגות לימוד הקבלה, הדרגה הכי 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 גבוהה שמעטים דמעטים מגיעים לזה, זה כאילו לימוד סוד כוונת האותיות, שזה הדרגה הכי הכי קשה, הכי גבוהה בלימוד הקבלה. וכמעט שגם הספרים לא מדברים על זה, כי זה דברים שתורה שבעל פה, שמוסכים מפה לאוזן, שלא כותבים את זה גם בספרים. הרי ידוע שאחד מגדולי העולם שניסה לפנר את סוד האותיות היה רבי עקיבא. כן? והוא בעצמו לא הצליח ללמוד את כל האותיות, את ה-22 או 27 האותיות. כן? רק חלק קטן מהם. כי הרי האותיות למעשה מרמזים על סודות כביכול האנרגיות שעל ידם שהוא ברא ומקיים את העולם. כל אות מרמז על סוג של אור, של חיות, של אנרגיה בשפה המודרנית, של אנרגיה שעל ידה שהוא ברא ובכל רגע ורגע מקיים את המציאות. אז זה דברים מאוד מאוד גבוהים. מי שמבין את סוד האותיות, פשוט הוא מבין את כל סוד הבריאה. וזה למעשה העניין של קבלה מעשית. הקבלה מעשית האמיתית מצד גדולי הצדיקים שידעו להשתמש בה, בגלל שהם פשוט, הם הבינו, הם השיגו את הכוחות האלה דרך האותיות, וידעו להשתמש בהם. כמו שיש סיפורים בגמרא, סיפורים מבילים, אבל לא מדבר על הזוהר בכלל, מה שכתוב שם. וגם בגמרא, אביי ורבא, שני המוראים המפורסמים ביותר בש"ס, כן? טעו פעם במדבר, כן, הם הגיעו למצב של למות מרעב, אז אמרו לו, לא, הם ברו עגל, שוח, ברו עגל על ידי שמות, ברו עגל, אחר כך הייתה השאלה מפורסמת, צריכים לשחוט אותו או לא לשחוט אותו? כי הרי הוא עגל מן השמיים, הוא לא עגל מן הארץ, אולי הלכות שחיטה ניתנו דווקא על עגל טבעי, לא על עגל רוחני, כן, ואיזה ברכה לעשות אם אתה בורא לחם? לחם, המוריד לחם מן השמיים או המוציא לחם מן הארץ? אז בקיצור, כן, זה שאלות רציניות שגדולי הפוסקים שאלו. מה קורה אם אדם באמת בורא עגל על ידי שמות הקדושים? כן? אז הוא צריך שחיטה, הוא יכול לאכול אותו בלי שחיטה. כי הרי השאלה היא מאוד מאוד חכמה. למה? כי הרי כל עניין השחיטה הוא להעלות את הנפש הבהמי. הרי יכול להיות שהייצור הזה אינו נפש הבהמי, הרי הוא כל כולו נברא על ידי דרכים רוחניות, אז למעשה אולי אין פה עניין של לתקן את הנפש הבהמי, ואז נשאלת השאלה גם אם אפשר לאכול את הדם, כי הדם הוא הנפש, הרי אין לו נפש בהמי. אז בקיצור אנחנו רואים שחז"ל לא התביישו לומר שגדולי הצדיקים ידעו להשתמש בסוד האותיות, וברו דברים מה שהם רצו. כן? כמו שאמר על מפרק ברא את הגולם, כמו שידוע, שזה דבר שבלתי ניתן להירור במסורת היהודית, שכולם יודעים שהמהר"ל ברא גולם שהיה שומר על הגטו, שומר מההפרעות של הגויים וזה. כן? טוב, אז נמשיך. והנה מה שנתבהר לעיל יובן דה באמת, יש יתרון מעלה בכלים על ההורות, ונראה שהוא השתמש במשל המפורשם של האותיות. יש מעלה בכלים על האורות, דשורש הכלים הם מהרשימו, דווקא בגלל ששורש הכלים הם מהרשימו, שזהו רושם מהאינסוף. נכון שזה רק רשימו, אבל רשימו ממה? רשימו מהאינסוף בעצמו, מהדבר הכי גדול שיש, כמו האות. נכון שזה רק אות, אבל זה אות מהשיעור של הרב, מהרשימו שזהו רושם מהאינסוף, שלפני הצמצום, לפני הצמצום, הכוונה לפני שאתה כתבת את השיעור, עצם הכתיבה זה הצמצום, כי עכשיו כל השיעור נכנס על דף בתור אותיות מוגבלות. אתה יכול להמשיך לכתוב, לא מפחיד לי, עד רבה. כן, אני האור אינסוף ואתה הרשימו. אז שזהו רושם מהאור אינסוף שלפני הצמצום, וכמו שכתבתי במקום אחר, דהאותיות דרשימו לא נגע בהם הצמצום כלל. הרי אם אדם כותב בדיוק מילה במילה מה שאומר הרב, אז באותיות אין שום צמצום, למרות שהאות נראית מאוד מאוד מצומצמת, אבל האות היא למעשה אומרת בדיוק את מה שהרב אמר, אז באות אין שום צמצום, כי הרי זה בדיוק מה שהרב אמר. למרות שהאות היא רק רשימו, אבל האות כולל בדיוק את המקור, זה בדיוק מה שהוא אומר. אז האות מצד אחד היא חושר גדול, כי כל ההתלהבות של השיעור לא נראית בתוך האות, אבל מצד שני האות מעיד על מהות האור, על מקור האור, סליחה. אז כאילו בגלל זה האות הרבה יותר קשור למקור מאשר האור. מה זה האור? זה מי שדרך האותיות שוב יעביר את השיעור, שוב יגלה את האור. האור שאתה מגלה דרך האותיות הוא למטה מהאותיות, כי האותיות הן בדיוק מה שהרב אמר, לא מה שהתלמיד השני עכשיו מעביר בעצמו. ואם היות שיש לומר שעל ידי זה, שעל ידי שנתעלם גילוי האור מן האותיות, נכון שאין גילוי אור באותיות, הכוונה גילוי אור, החיות וההתלהבות של האור, על ידי זה נעשו מבחינת מציאות, כן, ובשביל זה האותיות נקראות מציאות. מה זה מציאות? דבר כאילו מוגבל, דבר כאילו דומם, מציאות דומם, שאין לה חיות. שזהו הפרש בין אותיות הרשימו כמו שאין לפני הצמצום לכמו שאין אחר הצמצום. כן, מה הכוונה ההפרש בין אותיות הרשימו כמו שאין לפני הצמצום לכמו שאין אחר הצמצום? מה הכוונה? כשאני אומר, כן, למשל, והתלמיד כותב למשל, או כשאני אומר אור אינסוף והתלמיד כותב אור אינסוף, אז זה בדיוק אותם אותיות, רק אצלי זה האותיות לפני הצמצום כשאני אומר אור אינסוף, ואצלו כשהוא כותב אור אינסוף זה אותם אותיות אחרי הצמצום. נכון שיש הפרש גדול בין אור אינסוף שבפעריו ובין אור אינסוף שעל נייר התלמיד, אבל אף על פי כן זה אותו אור אינסוף, זה אותו עניין. המשלים האלה מאוד 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 חשובים, כי הרי כאן בדברים מאוד, כאילו במשלים מאוד פשוטים כביכול, כביכול, אני גם מפנר אותם קצת, כי הרי בטקסט עצמו זה לא כל כך פשוט, אבל אחרי כל ההסברים, הדברים מאוד מאוד חשובים, כי הרי הוא מסביר לנו בדיוק את כל הדרגות של הבריאה, כן, כשהבריאה נמצאת בבחינת לפני הצמצום, אחרי הצמצום, וככה יורדים ויורדים 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 ויורדים. ואפשר לומר שגם, הרי אם תסתכלו, חז"ל, כן, כבר גילו לנו ורמזו לנו את כל סודות הקבלה. הרי מה אומרים חז"ל? איך היה סדר הלימוד בזמן משה רבנו? הוא היה מעביר את השיעור ארבע פעמים. כנגד ארבע עולמות. זה אני מוסיף כנגד ארבע עולמות, זה ידוע. הוא היה קודם כל, הוא בעצם מקבל מהקדוש ברוך הוא. כן? אחר כך הוא היה קורא לאהרון, מכניס את אהרון, אחיו, ומעביר לו את השיעור מילה במילה. כבר אנחנו לפני צמצום ואחרי צמצום. מילה במילה. אחר כך היה מכניס את הבנים של אהרון, ושוב חוזר אותו שיעור שאהרון שמע אותו, אותו שיעור חוזר עליו מילה במילה לפני הבנים של אהרון. יוצא שמשה הוא כבר בדרגה השלישית בשיעור. מה שהוא בעצמו קיבל, מה שהוא חזר לפני אהרון, ומה שהוא חוזר עכשיו לפני הבנים. ואחר כך היו נכנסים הזקנים, ואז משה רבנו היה שוב חוזר אותו שיעור. יוצא שמשה רבנו הוא בדרגת ארבע, אהרון שלוש, הבנים שניים, והזקנים פעם אחת. ואחר כך הזקנים בעצמם היו יוצאים ומפזרים את השיעור בכל ישראל. יוצא שכאן רואים שבתוך האוהל מועד בעצמו, שזה סוד ארבע עולמות דקדושה, היה עניין של אצילות, משה, אז הוא כולל את הארבע עולמות, בשביל זה הוא חוזר על הלימוד ארבע פעמים, אהרון בריאה, הילדים שלו יצירה, והזקנים רק פעם אחת עשייה. כן? אז עכשיו רואים איך ככה הולך הצמצום. כי הרי, משה רבנו הוא בעצמו חזר על אותו שיעור ארבע פעמים. אז השיעור אצלו בוודאי בבחינה כאילו חזקה מאוד מאוד. מיושבת מאוד מאוד. ידוע שהמספר ארבע הוא מספר המציאות. כן? ארבע רוחות העולם. כן? ארבע אימהות. מה יש? מספר ארבע יש אינסוף. ארבע, ארבע, העיקר שבכל העיקרים. ארבע יסודות. אפר, מים, אש, רוח וכו'. לא לפי הסדר. ארבע אותיות של, של השם הוויה. כל התאבות, כל הוויה היא ארבע. אז משה יש לו את ההתאבות האמיתית של התורה. ארבע. אהרון יש לו רק שלוש. אז בוודאי שיש כבר ירידה. הבנים שלו יש להם רק שניים. אז ירידה יותר גדולה. והזקנים, למרות שהם זקנים רק פעם אחת. זה הירידה הכי גדולה. אבל סוף כל סוף, כל אחד ואחד שמע בדיוק אותם אותיות. הרי משה לא שינה את השיעור. מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא זה מה שהוא נתן גם לזקנים. אז זה אותם אותיות, אבל עם צמצומים יותר גדולים ויותר גדולים ויותר גדולים. זה סוד העולמות. כן. נמשיך. שזהו הפרש בין אותיות הרשימו כמו שהן לפני הצמצום לכמו שהן אחר הצמצום, וכמו שאמרתי במקום אחר, מכל מקום, הרי זה רק על ידי התעלמות האור. הרי למרות שיש ירידה, אבל הירידה היא רק מצד האור, לא מצד העצם בעצמו. כמו שאמרתי, הזקנים שקיבלו את השיעור רק פעם אחת, בוודאי שהם לא קיבלו עם כל התוקף כמו ש משה רבינו בעצמו קיבל את זה ארבע פעמים על ידי הקשמרו ועל ידי שהוא בעצמו העביר את השיעור ארבע פעמים. אבל סוף כל סוף זה אותם אותיות. האור יורד, אבל לא הכלי. הכלי הוא אותו כלי, זה אותו אות.
יש משהו לא מובן פה.
כן.
מה זה הפרד בין אותיות הרשימו כמו שהן לפני הצמצום?
כן.
איך אפשר לדבר על אותיות ברשימו לפני הצמצום? כל עניין של רשימו זה אחרי הצמצום.
אני הקדמתי רפואה למכה, כי ידעתי שהלשון קצת קשה, אז בשביל זה הסברתי מה הכוונה. האותיות, איך שהם, האותיות הרשימו, כי הרי סוף כל סוף. בשביל זה אני תמיד חוזר על, תשמע טוב, על המשל של רב ותלמיד. כשאני אומר, האור אין סוף היה. התלמיד כותב, האור אין סוף היה. הרי זה אותם אותיות, האותיות שלו, שהם באמת אותיות הרשימו. אותיות האלה כבר היו בפה שלי. ובפה שלי הם מבחינת לפני הצמצום.
זה לא
אותיות דרשימו? האותיות ש... כן, זה אותיות דרשימו, כי הרי למה? כי הרי סוף כל סוף הוא רוצה להסביר הרשימו האמיתי הוא מתי שהחיות כבר נסתלקה. החיות זה כשהרב מדבר, כן? כן. אז האותיות הן אותם אותיות. מה ההבדל בין מה שהוא כותב מולי ובין מה שאני אומר? מה ההבדל? החיות לבד. זה הכל. אבל מה שאני אומר זה מה שהוא כותב. אז זה נקרא אותיות הרשימו. נכון שהמילה היא לא נכונה כביכול, אבל הוא עשה את זה בכוונה כדי להראות לנו שלמעשה אין שום הבדל בבחינת האותיות. אז זה מה שהוא יגיד עוד מעט, שלא היה צמצום באות עצמה. תראה עוד שורה, באות עצמה אין צמצום, כי הרי מה שאמרתי זה מה שהוא כותב. הצמצום הוא בחיות בתוך האותיות, לא באותיות עצמה. מבין? אז בשביל זה גם לפני הצמצום האותיות הם אותם אותיות שיש ברשימו, זה מה שיש לפני הצמצום.
רשימו, החיות הסתלקה כמו...
אז מה הרבי אומר? שלמעשה כל סוד הצמצום, כן, היה רק כמו החיות שבשיעור בעל פה והחיות שבשיעור בכתב. כן, זה אותו עניין, אותו שיעור, אותם אותיות, אותו מסר. אין שום הבדל, החסר היחידי זה החיות שבדבר. אבל מה אומר הרבי? שכל המציאות שהייתה לפני הצמצום נמצאת עדיין כאן. לא שחשבו כאילו סילק, כמו שהרבה חושבים, שהיה משהו שכבר איננו. לא! כל מה שהיה הוא מה שיש היום. רק בצורת אותיות ולא בצורת דיבור. זה למעשה השורשים של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מזה אתם יכולים להבין, וברוך השם, תודה לכל שבכלל נזכרנו. דווקא זה אחד המקורות הגדולים על העניין המפורסם והבלתי מובן, מה שכל גדול ישראל שבכל הדורות, התחיל מהתלמוד בעצמו, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, כן? טובה ינה של תורה, טוב ינה של דברי סופרים יותר מינה של דברי תורה, זה במדרש. אבל בלשון התלמוד, טובים דברי סופרים מדברי תורה. כן, חביבים, סליחה. או במסכת ברכות, כל הפורץ גדר שגדרו חכמים, כן, ישכנו נחש, הוא חייב מיתה, מה שאין כן ברוב המצוות של התורה. מי שאוכל חזיר חייב מיתה, מי שאוכל בשר בחלב חס ושלום חייב מיתה, לא, חייב מלכות, לא חייב מיתה. ומי שפורץ גדר שגדרו חמים חייב מיתה בידי שמיים, הוא ישכנו נחש. וידוע ההלכה המפורסמת שזקן ממרא שחייב מיתה בזה שהוא הולך נגד חכמי ישראל, כן, זה רק אם הוא הולך נגד דברי סופרים, לא אם הוא הולך נגד דברי תורה. אם יקום בן אדם ויגיד אין מצוות תפילין בתורה, מה אומרים? לא רפואה שלמה. כמה אפשר להגיד לו? רפואה שלמה. כן. אבל אם יבוא בן אדם ויגיד יש מצוות תפילין, אבל הן לא שחורות, הן צריכות להיות בצבע אחר, ואז הוא יחלוק על ידי ויכוח הלכתי, הוא יחלוק על הסנהדרין הגדול שבירושלים, שבהר הבית, אז הוא חייב מיתה. אחרי דיון, אם הוא ינצח, ינצח, אבל יש דיון. לא שקופים עליו חלקת אז ממיתים אותך, לא. זה לא עד כדי כך. נותנים לו אפשרות לדבר ולא חייר, ועד רבה, תוכייר לנו שטעינו. לא הצליח לו חייר, ואף על פי כן עומד נגד הרוב, בזמן הבית הוא חייב מיתה. אבל רק על זה שהוא חלק על דברי סופרים. מה זה דברי סופרים? דבר שלא כתוב ומפורש בתורה ונתפרש על ידי חכמים. ולמה? עכשיו מובן. כי הרי סוד החיות זה סוד הדיבור. יוצא שהתורה שבכתב היא בוודאי למעלה מהתורה שבעל פה. ועכשיו למה, מובן למה היה אסור באיסור תורה לכתוב את התורה שבעל פה. אם לא הגלות והפיזור וירידת המוחות וירידת הדורות, כן? אז לא היינו כותבים את התורה שבעל פה, כי זה למעשה ירידה עצומה להוריד את הבעל פה בדרגה של הבכתב. כי הבכתב הוא כמו גוף בלי חיות. הבעל פה הוא למעשה סוד הדיבור, סוד החיות. והיא האדם לנפש חיה, אומרת התורה, כולם יודעים את התרגום, לרוח ממלא לה, אומר התרגום, הדיבור זה החיות. כן? אז יוצא שלמעשה הקדוש ברוך הוא לא לקח כלום, הוא רק הוציא את החיות מהתורה שבעל פה, הוא הפך אותה להיות תורה שבכתב.
שמעתי, או כן ראיתי, אני חושב שזה לפני יהושע, הוא כותב ככה שכל ה... כי אנחנו ממש, מה שהוא כותב זה ממש מדהים, כי הוא אומר כל העניין שבדיונים, בראשונים, באחרונים, כל הפלפולים שיש, הוא אומר ככה שזה בזבוז זמן, למה אנחנו ככה... מבזבזים זמן וכותבים
תילי תילים על... בני יהושע בעצמו אומר את זה? כן.
הוא אומר כי זה...
אבל הוא בעצמו היה אחרון גדול מאוד שכתב ים של ספרים.
כן, אבל הוא אומר שזה בגלל שהתורה... שכתבו את התורה שבעל פה. אז בגלל זה מה שכתוב לא כל כך מובן. אם היו ככה...
לא היינו צריכים. כן, בטוח. כן, בטוח, שהכוח שלה בעל פה, ודאי שבזמן שלמדו תורה שבעל פה, הם באמת, היה להם השגה עצומה שבתור משנה אחת ראו את כל התלמוד ואת כל הראשונים והאחרונים. כי דווקא הכתב ממית את החיות שבתורה. אז יש עניין לכתוב את הדברים, אבל זה...
אבל זה כמו לחזור לבאר ולשחור.
נכון, נכון.
הוא כותב על עניין של נינוע של ה... של אתחול, של ארבע מינים, הוא אומר, זה... איך אפשר שיש כל כך ויכוחים ואיך מנענים את ה...
בגלל שלא משיגים את הדברים בשור שם.
כי זה רק כתוב, אז אי אפשר ככה לפרש את כל מה ש...
נכון, נכון, חזק. טוב, בקיצור, אני היום אמרתי שחייב לסיים קצת יותר מוקדם, אז רק בשורה שאחרי, כן, הוא אומר שהצמצום לא היה באותיות עצמם, רק בחיות שבאותיות, ולמעשה הסברנו מה ההבדל, אפשר לומר כך, שלפני השיעור, אפשר לומר שלפני הצמצום, היה המצב הקיים עד חורבן בית המקדש שני בערך, פחות יותר, של תורה שבעל פה. כן? הצמצום הוא למעשה סוד חורבן בית המקדש, שהכל התחיל להיות בכתב, אין כבר בעל פה. וזה סוד הגלות למעשה. כן? אז לפי זה מבינים שהרי המשל הוא מאוד מאוד כאילו נכון, שהרי זה אותה תורה, אבל כמו שעכשיו אמרת, כיוון שהדברים ירדו מהבעל פה לבכתב, אז זה למעשה גורם את כל האי-הבנה, וכמו שחזן אומרים, שעתידה תורה להשתקר מישראל, כן? ואומר על זה רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום שהתורה תשתקר מישראל, כי הרי אני בן יוחאי, ויש הבטחה שלא ישחר מפי זרעו, מפי זרע זרעך, סופי תיבות יוחאי, כן, כמו כאילו הפירוש המפורסם של רבי נחמן מברסלב, שהוא גילה את זה, שלמה רבי שמעון בר יוחאי אמר שהתורה לא תשתכח לעולם מישראל, כי הרי סוד שמו דווקא בפסוק שאומר לא תשחר מפי זרעו מפי זרע זרעך סופי תיבות יוחאי, בן יוחאי. אז בזכות בן יוחאי התורה לא תשתכח, פנימיות התורה שהצילה את היהדות למעשה. אבל אף על פי כן אומר רבי שמעון לחכמים שלמעשה הלכה לא כמותם, אתם צודקים בזה שהתורה לא תשתקר אמנם, אבל לא יהיה הלכה ברורה עד שלא יימצא הלכה ברורה בישראל, שלא תהיה שום הלכה שאין עליה מחלוקות. למה? כי זה סוד הצמצום, כיוון שעכשיו כותבים הכל, אין כבר בעל פה. אז כמו שאמרת בצדק, כמו שהפנוש אומר, כיוון שהכל כתוב, אז זה ניתן לאלף פירושים, כי את החיות, למה כשהרב מדבר, אין כל כך אפשרות להמציא פירושים? כי הרי עצם החיות, איך שהוא מעביר את המסר, הוא בעצמו למעשה כיוון איך להבין את הדברים. כי אם אדם אומר, אור אין סוף, או אם אדם אומר, אור אין סוף, אז התלמידים מבינים אם הדבר הוא חשוב או לא חשוב. לפי הטון אתה מבין על מה הוא מדבר, אבל כשכתוב אור אין סוף, בלי הטון, בלי החיות, אז כל אחד יגיד, אור אין סוף, וזה אור אין סוף. כל אחד לפי האופי שלו. כן. זה כל העניין, עד כאן היום.